מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בעל החיים בכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-593-93, או לחילופין בפקס, 03-616-4477, 03-616-4477. דרכנו בקודש שאנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, הטכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי מזכורתיו שלמה מעם השם. את הפקסים, כמו כן, שלדו באמצעות האתר, לשטוח בשעה הראשונה, כדי שנוכל להתייחס בעזרת השם בלא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. אנחנו נמצאים עדיין בסימן קופה עין דלת, ויש שם המון נושאים מעשיים, ואנחנו ממשיכים על נושא מאוד חשוב. האם אדם יכול לפטר בברכתו דבר שלא בא לעולם? אדם מברך בביתו על עוגה, תוך כדי אכילתו הכינו עוגה חדשה. האם הוא מברך על העוגה השנייה או לא? אז הלכה היא שהוא לא חוזר ומברך שנית, למה? כי אדם יכול לפטר בברכתו מאכל שהוא לא מוכן, אבל בתנאי שהבצק כן היה מוכן כשהוא בירך. אבל אם כשהוא בירך הבצק לא היה מוכן, רק היה קמח ומים ולא היה בצק, הוא צריך לברך שנית, אפילו אם הוא כיוון במפורש לפתור אותו, מכיוון שהוא לא נמצא כלל בעולם, הרי שהברכה לא יכולה לחול עליו, וגם לא לגרור אותו למאכל הראשון. הקף החיים בסימן קוף סמכתת אות י' ח' כותב מעצמו חידוש מאוד גדול, שאפילו על קפה, אם אדם בירך על כוס קפה שהכל, ואחר כך הכינו קפה חדש, לא כמו בימינו שרק שמים מים חמים, אלא קפה שמבשלים אותו, פעולי קפה, אומר הקף החיים צריך לחזור וברך עליו, אפילו שהוא כיוון מפורש לפטרו, כיוון שהוא מחוסר מעשה בישול, נחשב שהוא לא בא לעולם, ואדם לא יכול לפטור בברכתו דבר שלא בא לעולם. כך הוא כותב בעצמו. ביביע עומר חלק ב' סימן חף זין עוד ג' וגם באור לציון עמוד קוף זין חולקים וסוברים שכן אפשר לפטור, אבל מה לשונות שלהם שם נראה, שכל מה שאפשר לפטור זה רק בגלל שהקפה לא מחוסר מעשה גדול, לכן זה נחשב שהוא בעולם. אבל אם הוא בכלל לא בעולם, כמו שלא הכינו את הבצק של הלחם או של ההוגה, אז בכזה מצב צריך לחזור ולברך, כי אין הברכה על מה לחול. בדרך כלל, כשאדם מברך על הפרסק, אז הברכה חלה גם על הפרסק השני שהוא תכנן לאכול, או שהיא חלה רק על הפרסק הראשון, אבל היא גוררת את הפרסק השני למאכל הראשון. זה עד כמה שהמאכל השני, יש בו איזו תפיסה מסוימת, הבצק נמצא משהו, אבל אם כלום לא נמצא, אז זה לא יכול לחול, וגם שפעמים רבות מתכננים להכין עוד עוגה או עוד לחמניות ומתחרטים. ובאופן זה ודאי שאי אפשר לפתור. אם זה לא ודאי שהמאכל יוכן, אלא לפעמים מתחרטים, אז אי אפשר לפתור את זה, זה פורש בשולחנו בסימן רשב"א סעיף. לכן, אם אדם רוצה להסתלק בכל נדנות של ספק, אם כשהוא מברך על העוגה הראשונה, הבצק של העוגה השנייה עוד לא מוכן, אלא רק קמח ומים, עוד לא מוכן הבצק, יכוון מפורש שהוא רוצה לפתור רק מה שמוכן, רק את העוגה שמוכנה, וככה הוא מברך על העוגה השנייה. אותו דבר בלחם. אם אדם בירך המוציא לחם מן הארץ על לחמניה, והכינו לחמניות נוספות, אם הבצק היה מוכן, הבצק השני היה מוכן כשהוא בירך המוציא על לחמניה הראשונה, הוא לא מברך שנית. אבל אם עדיין לא הכינו את הבצק, אז בכזה מצב צריך לחזור ולברך. נטילה כמובן לא צריך, אבל לחזור ולברך המוציא צריך, מכיוון שהבצק עדיין לא היה מוכן, וכמו שאמרנו, עדיף לכוון בצורה מפורשת, לפתור רק את הלחם הראשון. אבל אם הבצק נמצא, אז בכזה מצב הוא פותר אותו. אדם שמברך על פיצה בחנות, ואחר כך הוא מזמין עוד פיצה, שהוא הכנסה לתנור רק אחרי שהוא בירך על הראשונה, הוא לא חוזר מברך, כי הבצק מוכן. מה שקורה בפיצריות, כל הבצקים מוכנים, רק פותחים אותם ומורחים על המרסק גבינה צהובה. אז לכן הוא לא חוזר מברך. אותו דבר כשצולים בשרים במנגל. לא צריכים לברך, ברוכו שהקוניה בדברו על הצליה הראשונה, לא צריכים לברך על ההכנה השנייה והשלישית, כי הבשר הוא כן בעולם, רק הוא מוכסר מעשה צליה. אותו דבר שמכינים מלאוח נוסף, או מנה חמאה, או כוס תה וכוס קפה נוספים, בכל הדברים הללו לא צריכים לעזור לברך, כיוון שהחומר גלם נמצא בעולם, אבל אם הבצק של הלחם, או של הלחמניה, או של ההוגו, בכלל לא היה בעולם, בכזה מצב צריך לחזור ולברך שנית. אדם ששותה יין בתוך הסעודה, אף על פי שברכה הראשונה הוא צריך לברך, ברכה האחרונה הוא לא מברך, כי הוא נפטר בברכת המזון, גם אם הוא לא כיוון במפורש לפתור את זה בברכת המזון, הוא לא חוזר ומברך, מכיוון שברכת המזון פותרת גם את היין שבתוך הסעודה, ותכף נראה גם את היין שלפני הסעודה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן קוף עין דלת סעיף וב. למה ברכת המזון פותרת את היין שבתוך הסעודה מברכה האחרונה? ברכה הראשונה צריך לברך, ברכה חשיבותו, אז למה ברכה האחרונה לא צריכים לברך? אז יש בזה שני טעמים. הראש כותב את הטעם, כי ששותים בסעודה, שותים בחמת סימון האכילה, זה קשור לאכילה. גם לפניו לא היה צריך לברך, אלא משום חשיבותו תוקנו ברכה. הרשב"א כותב טעם אחר. כמו שברכת המזון פותרת כל מה שבא בתוך מסגרת הסעודה, אפילו פירות שטעונים ברכה לפניהם, לא טעונים ברכה לאחרים. למה? זה מסגרת הסעודה, כל בחומר יין שהוא גם מזין וגם סועד, לכן אדם ששותה יין בתוך הסעודה, ברכה ראשונה הוא צריך לברך, אבל ברכה אחרונה הוא לא צריך לברך. לפעמים קורה שאדם מסיים את הסעודה והוא מדבר הרבה, והוא נעשה צמא מחמת הדיבור. ואז הוא שותה יין. בכזה מצב נחלוקו הפוסקים האם ברכת המזון תפתור את היין הזה, כיוון שבעצם הוא לא קשור כל כך לסעודה, כי הוא לא בא מחמת סימון האכילה, אלא מחמת סימון הדיבור. או שנבוא ונאמר, כיוון שהסעודה נחשבת קביעות ללחם, אז היא גם יכולה להיות קביעות ליין, ואפשר לפתור את זה בברכת המזון, כי היין הוא סועד. אז יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, למעשה, באופן כזה שאדם לא שתה ממש בתוך הסעודה את היין, אלא אחרי הסעודה דיבר ונהיה צמא, ואחר כך הוא שותה יין, אז בכזה מצב לא יברך עליו, אלא יכוון מפורש בברכת המזון לפתור אותו, וכך הוא מסתלק מכל הספקות, כי הרי בכל מצב בדיעבד, אם אדם בירך ברכת המזון על יין, בדיעבד הוא יצא יד החובה, כי יין הוא מזין וסועד. הגמרא אומרת בברכות בדף למדי עמוד ב' שמעיקר הדין, היה צריך לברך על יין ברכת המזון, כי הוא סועד. למה לא מברכים? כי אין דרך לקבוע עליו סעודה. אז ממילא, אם בכזה מצב קרה לאדם שהוא צמא הרבה מחמת הדיבור אחרי הסעודה והוא שתה יין, שיכוון בברכת המזון מפורש, לפתור את זה וכך הוא מסתלק מהספק. כך רואים בבית יוסף, בסימן קופה אין ד' סעיף A בשם הרשב"א, וכך אחרת המשנה ברורה בסעיף קטן חף זין. אדם ששותה יין לפני הסעודה, שיעור רביעית בבת אחת, לא מברך לאחריו מעין שלוש. אפילו שהוא לא שתה בתוך הסעודה. מה הסיבה? הרי סתם מים אם אדם שותה לפני הסעודה ולא שותה בתוך הסעודה, צריך לבאר בורן פשוט. אם אדם אכל עגבניה לפני הסעודה, צריך לבאר בורן פשוט. אז למה היין לא? מה השתנה יין שאוכלים אותו לפני הסעודה ולא צריכים? אם אדם אכל קוגל לפני הסעודה, צריך לבאר בעל המחייה. אז למה היין לא? כיוון שיין הוא בא לפתוח את אהבת האכילה. הוא גורם לאדם פתיחת תאבון. ולכן זה נחשב כמו דברים שבאים מחמת הסעודה, שלא מברכים עליהם ברכת המזון, מכיוון שזה שייך לסעודה. כיוון שהחומר שיש ביין, החריפות והאלכוהול, זה פותח את אהבת האכילה, אז לכן אפילו שהוא לא כיוון מפורש בברכת המזון לפתור את זה, הוא פתר את זה. אבל זה דווקא אם הוא שותה את זה סמוך לסעודה, תוך חצי שעה. אז שייך לומר שהוא פותח את אהבת האכילה. אבל אם זה עבר יותר מזה, הוא שתה יין, ואחרי חצי שעה הוא יושב לאכול, וזה לא שייך לסעודה, כזה מצב צריך לברך עליו מעין שלוש לפני תחילת הסעודה. זאת אומרת, אם מראש הוא יודע שהוא הולך לשבת לסעוד עוד חצי שעה ויותר, שיברך מעין שלוש מיד בסיום השתייה שלו. למה? כי אחרי חצי שעה כבר נסתם התאבון. אם אדם שכח ולא בערך לפני תחילת הסעודה, הוא שתה יין והוא התחיל את הסעודה לא תוך חצי שעה אלא אחרי 40 דקות, אז אמרנו שזה לא פותח את תאבון האכילה. אז מה עושים בכזה מצב? אז ברמת העיקרון אנחנו אומרים, אם עדיין כמובן לא עבר שיעור עיכול, אז אנחנו אומרים שיברך בתוך הסעודה, ואם הוא נזכר רק לאחר ברכת המזון, לא יברך בגלל שזה נפטר בברכת המזון. אז בעיקרון צריכים לדעת שאדם ששותה יין לפני הסעודה, הוא נפטר בברכת המזון, כי זה בא לפתוח טבעת האכילה. זה באופן כללי. אמנם יש ראשונים שסוברים שברכת המזון לא פותרת את היין שלפני המזון, אלא אם כן הוא גם שתה יין בתוך הסעודה, כי ברכת המזון יש בכוחה לפתור רק משהו בתוך הסעודה, לא משהו מחוץ עליו. כפי שמביאה ברולחה כמה ראשונים בקוף הינדה לציביו. אז לכן, אם אדם באמת שתה יין ביום חול, תכף נדבר על שבת, סמוך לסעודה, אז בכזה מצב, אנחנו באים ואומרים שישתדל לכוון מפורש בברכת המזון לפתור את זה, ואז בכזה מצב הוא פתר את זה. קל וחומר עם אדם שתה תירוש סמוך לסעודה, סתם מיץ ענבים סמוך לסעודה, אז פה יש יותר לצדד לומר שבכלל ברכת המזון לא פותחת את זה, כי זה לא פותח תאוות האכילה. אז מה שצריך לעשות בכזה מצב, זה לשתות גם קצת יין בתוך הסעודה, על סמך התירוש שהוא שתה לפני הסעודה, ואז ממנה ברכת המזון תפתור גם את זה וגם את זה. אותו דבר ביין של קידוש, אדם שתה יין של קידוש, והוא שתה רביעית, הוא לא מברך על הגפן. למה הוא לא מברך על הגפן? ברכה אחרונה, כי הוא נפטר בברכת המזון, אפילו שהוא לא כיוון במפורש לפתור, כיוון שאין קידוש אלא מקום סעודה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשיין ב' סעיף י', אז זה נחשב כדברים שבאים מחמת הסעודה, בין אם הוא קידש על יין, בין אם הוא קידש על מיץ ענבים. גם זה לא מוסכם, ויש ראשונים, הרן והרמב"ן והתוספות שאומרים שברכת המזון לא פותרת בסתם היין של קידוש, כי זה לא בתוך הסעודה, ולכן לכתחילה, נכון לכוון מפורש בברכת המזון לפתור את היין של הקידוש. זה הלכה למעשה, שקורית לנו הרבה, כל אדם מקדש על יין או מיץ ענבים, והוא שותה מהיין רביעית, או מהמיץ ענבים רביעית, אז אף על פי שכפי שאמרנו מעיקר הדין הוא נפטר בברכת המזון, אבל לכתחילה צריך לכוון מפורש בברכת המזון לפותרו, כדי לצאת ידי חובת כל הראשונים, כך מכריע הבירור לך בקוף הינדה לציביו. אותו דבר יש לנו דוגמה גם כן מעשית, אדם קידש בבית הכנסת בבוקר ואכל שם מזונות, ואחר כך הוא בא לבית, והוא עושה עוד פעם קידוש להוציא את בני ביתו. בכזה מצב יש פוסקים שסוברים, מגון רב שלמה זלמן אוירבך, שהיין הזה הוא לא יכול להיפטר בברכת המזון, כי הוא לא, אין שלא שייך להגיד אין קידוש של המקום סעודה, מכיוון שהמקום סעודה זה שהקידוש הוא פה בעצם רק לבני ביתו, הוא עצמו לא צריך את הקידוש הזה בשביל הסעודה, הוא רק רוצה להוציא את בני ביתו. אז כיוון שהוא עצמו לא צריך את הקידוש הזה, כל הקידוש הזה זה רק בשביל כלפי השומעים ולא כלפיו, אז יש לנו פה בהחלט ספק אם זה נפטר בברכת המזון. אז לכן צריך לכוון מפורש בברכת המזון לפתור את זה, או להקפיד לשתות גם יין בתוך הסעודה, אז היין של הקידוש הוא קידש, פתר את היין שבתוך הסעודה, וברכת המזון תפתור את הכל, מכיוון שזה נעשה כיחידה אחת. אז שוב פעם, גם אדם ששותה יין לפני הסעודה סתם, גם אדם שמקדש לעצמו ולבני ביתו, בפרט אדם שמקדש רק להוציא את בני ביתו, יש לו לכוון מפורש בברכת המזון לפתור את היין, או לשתות גם יין בתוך הסעודה, וכך זה נפטר בברכת המזון. דבר מאוד מצוי שמקדשים ואוכלים עוגות, באים בבוקר בבית הכנסת, בשבת, מקדשים ואוכלים עוגות, ואחר זמן מה סועדים סעודת שבת. איך צריכים להתנהג לגבי על המחירה של העוגות, ולגבי על הגפן של היין? אז אם זה תוך חצי שעה, תוך חצי שעה יושבים לסעוד, לא מברכים מעין שלוש בכלל. על היין לא מברכים כי נפטר בברכת המזון, ועל העוגות לא מברכים מכיוון שהעוגות שלנו, רובם על כל פנים, זה ספק פת, כמו רוגלח, עוגת צופלה, עוגת אורד וכדומה. אלא אם כן הוא אכל דברים שמזונות ודאי, כמו קוגל, ופלים וכדומה, אז הוא בערך על המחייה, גם אם הוא יושב לאכול תוך 5 דקות. אבל אם הוא אכל את העוגות המסופקים, עוגיות, בסקוויט עם עוגת אורד, הוא לא יכול לברך מחמת הספק, וגם על הגפן הוא לא יכול לברך, כי הוא יושב לסעוד תוך חצי שעה. אבל אם הוא עובר יותר מחצי שעה, עשו את הקידוש בשעה 11, ויושבים לאכול רק ברבע ל-12, אז כבר יש פה ספק שעובר שיעור עיכול על היין. אז בכזה מצב, אם הוא שתה באמת ריבית מהיין, אומרים לו תברך על הגפן על היין, ותכלול בתוכו גם כן את העוגות. אבל אם הוא לא שתה רביעית מהיין, אז הוא לא מברך על הגפן, הוא גם לא יכול לברך על העוגות, מהסיבה שהזכרנו. אלא אם כן מתחילים את הסעודה יותר משעה. אם מתחילים את הסעודה יותר משעה, יברך על המחייה גם על העוגות. אז מסקנת ההלכה, מקדשים ואוכלים עוגות ואחר כך סועדים, אם זה תוך חצי שעה, לא מברכים לא על זה ולא על זה, אלא אם כן זוגות שהן ודאי מזונות, כמו שמענו קוגל ואפלים וכדומה, אם זה יותר מחצי שעה והוא שתה רביעית מהיין ואיך על הגפן ויכלול גם על המחייה, ואם זה יותר משעה, אז תתחיל לאכול ואיך על המחייה אפילו כשהוא לא מברך על הגפן. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באופן של אתכם מאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
אני מקבל על עצמי תוספת של לימוד 15 דקות ביום.
מיזם המיליון, ארגון תכלית יוצא במיזם ענקי וחסר תקדים של מיליון שעות הוראה ומיליון חסדים בחודש. מטלפנים ומקבלים או תוספת לימוד של 15 דקות ביום או מעשה חסד קטן ביום, ויחד מצטרפים למיליון שעות הוראה וחסד לאורך כל היום. המיזם לגברים, לנשים ולילדים, ומקנה זכות להגרלה על עשרות אלפי שקלים. תלפנו עכשיו, ארגון תכלית, כוכבית 60-31. ניתן למסור שמות לרפואה ולהנצחה, כוכבית 60-31.
תשדיר זה נתרם לרפואת חנה בת קרמלה.
מעכשיו, קל ללמוד ולהבין כל משנה ומשנה, מסדר זרעים ועד טהרות. סדרת המשניות משנה בהירה, שזכתה להסכמת גדולי התורה, הושלמה וניתנת לרכישה בקרחים בודדים או בסט. ועכשיו חדש, מקראות גדולות כתר תורה חורב. כל המפרשים המקוריים מנוקדים, ולראשונה על הדף, פירושי המנחת שי, המלבים השלם, האונקלוס והיונתן, מתורגמים ללשון הקודש, לצד עיונים ופרשת שבוע מגדולי הדורות. דוגמאות, באתר הוצאת ספרים חורב ירושלים. לפרטים ולמחיר מבצע מיוחד, 02-563-2204. להשיג בכל החנויות, הפצה ראשית משה אברמוביץ'. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת העדה החרדית. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו פונים למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
ערב טוב,
ערב מצוין.
נתראה לשאול את הרב שאלה בקשר לברכת שחיינו, במעשה שהיה, במעשה אמיתי, שאדם לבש חליפה, הוא קנה חליפה חדשה. כמובן, הייתה אצל תופרת לפני זה תיקונים במכנס, בכל מיני כאלה, ובליל שבת הוא לבש אותה, בערך שחיינו, שהוא חזר הביתה, הוא גילה שהוא טעה בחליפה. חליפה בעצם הייתה מונחת בארון, והוא שם חליפה דומה, חמת הצבע. אז הוא שאל אם הוא צריך לחזור ולברך עליה לחליפה חדשה.
אז בעצם הוא, כשהוא, הוא לא לבש את החליפה האמיתית.
כן, אבל הוא מצידו כאילו, ככה הוא חשב. ככה הוא טוען, כאילו זה, בשביל, כי זה היה מאוד דומה.
אז בכזה מצב, מכיוון שכשהוא לבש את החליפה, הוא לא לבש את החליפה האמיתית, אז יוצא שמשהו בערך שחיינו, בטעות, אז צריך לחזור ולברך שוב פעם על החליפה השנייה, מכיוון שאנחנו מברכים רק בזמן הלבישה, והוא לא לבש את החליפה, אז הוא צריך לחזור לברך על החליפה האמיתית, כי בעצם עוד לא בירך עליה.
אין צד פה לסמוך על שעת הקניין?
שעת הקניין עבר. ומעיקר הדין נכון שמברכים בשעת הקניין. אבל א', בגד שצריך לתקן אותו, אז לא מברכים בשעת הקניין. זה כתוב מפורש בסימן רשכף ג', בסעיף א', וב', המנהג לברך רק בזמן הלבישה. אפילו מעודד אותו בבית לא מברך, כן? כי זה השמחה העיקרית. אז אם הוא ברך באמת בזמן הקנייה, הוא לא חוזר ומברך, אבל פה לא היה קנייה ולא היה לבישה. בזמן הקנייה הוא לא ברך. בזמן הלבישה הוא גם לא ברך, כי הוא לא לבש על זה. אז בכזה מצב, הוא חייב עכשיו לברך, כי הוא עדיין לא הודע להשם על החליפה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, הרב.
ערב מצוין.
ישר כוח לתוכנית, הרב.
תודה.
הרב, בעניין של ברכת הטוב האמיתי, בסימן קע"א, לגבי הברכה הזאת, מכיוון שיש לה ברכה שבע תנאים, ולא כל כך קל לעשות אותם, האם כדאי, בפרט ביום שבת, כדאי לחזר אחרי הברכה, או עדיף להימנע לברך את הברכה?
מכיוון שאתה מצאת שבעה תנאים, אני מצאתי עשרה תנאים לברכת הטוב והמיטיב.
וחם השמש בין המזכי, כן.
כפי שמבואר בסימן קע"ה. לכן, יותר נכון שלא לברך את הברכה הזאת, ומה שצריך לעשות, כמו שהכפחים כותב, להביא את כל העיינות לשולחן. מההתחלה, להביא את כל העיינות לשולחן, ולהשתדל לברך על היין הטוב ביותר, ואז בכזה מצב אין לו ספקות ולא צריך לברך. וגם אם הוא לא עשה ככה, לא יברך, אלא יכוון בברכת הטוב המיטיב של ברכת המזון, לפתור את העיינות שהוא שתה. וגם אם הוא בכל זאת רוצה לברך, מי שלא למד טוב את סימן קע"ה, הוא לא יכול לברך. הגאון הגדול, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אמר דבר מאוד נכון וחכם, אומר שנוהגים שלא מברכים הטוב המיטיב בסעודה, אם אין שם תמיד חכם. היום אנשים, כל יין שמביאים, מברכים עליו הטוב האמיתי, והרבה פעמים הברכה הזאת לבטלה, כי לא יודעים את כל התנאים שצריך. אז לכן, יותר נכון לעשות, כפי שכף החיים כותב שם בקע"ה, להביא את כל העיינות מההתחלה לשולחן, ולהתחיל לשתות את היין היותר חשוב, ואז במילא, אין ספקות ולא מברכים על העיינות האחרים, או את פתרון השני שאמרנו בשם מנחת יצחק לגבי הטוב האמיתי. מי שבאמת כן רוצה לברך, ילמד טוב את סימן קע"ה, ויראה את כל הפרטים והתנאים, ואם זה עונה על כל הקריטיונים של הפרטים והתנאים, והוא רוצה בכל זאת לברך, שיברך. אבל באופן כללי, אני ממליץ לא לברך.
כן.
כי בוא ניתן לך רק דוגמה, פרט אחד. פרט אחד שלא יודע משום מה, הרבה לא הביאו אותו, אבל זה פרט שהקף החיים הביא אותו בשם כמה פוסקים. הטוב האמיתיב, מברכים אם בהתחלה הוא שתה יין פחות טוב, אחר כך אני יותר טוב, כן? מה הדין עם היין השני שהוא יותר טוב מהראשון, הוא טעים והוא טוב והוא משובח, לא מהציסה הטבעית שלו, אלא בגלל שהכינו שם מקום לחומרים. אז הקף החיים כותב, זה לא נקרא שהוא יותר טוב, אי אפשר לברך עליו. והיום, בימינו, יש המון המון ינות, שמכניסים לשלם, למכניסים להם כל מיני תמציות של טעמים כאלה ואחרים, ולפעמים אפילו, בדרך כלל כותבים את זה ברכיבים, אז אפשר לדעת, ואז ממהלה, השבח של היין, זה לא מחמת עצמו, אז אתה לא יכול לברך על זה הטוב המטיב. זה רק דוגמה פשוטה לאחד התנאים שלדעתי מאוד מכשילים אותנו. לכן, המסקנת הדברים כפי שאמרנו.
כן, אבל איזה עוד שלושה דברים, חוץ
מהשיבה? אנחנו לא נשב עכשיו לפרט את כל עשרה תנאים, כי זה כל סימן קופאין היי. בסייעתא דשמיא, אני כבר כתבתי על הסימן הזה, כתבתי אותו בצורה מסודרת, כשהספר יצא, בעזרת השם, מתי שהקדוש ברוך הוא ירצה, אנחנו עובדים על זה בצורה מסיבית, אז אתה תראה את הכל בצורה מסודרת, כתבתי אותו בצורה מסודרת שם, גם בעריכות וגם אחר כך בתמצות, את כל עשרת התנאים.
שרקוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
אני נמצא עם הספר של הרב הליכות ברכות, ורציתי לשאול שאלה לגבי ציטוט שהרב מצטט גם את החזון עובדיה.
באיזה עמוד?
בעמוד תבנון. תבנון, דיני ברכת הגומל.
בעמוד תפנון?
כן.
כן?
דיני ברכת הגומל. אז לשון הרב פה שאדם שחלה ולא הספיק לברך ברכת הגומל עד שנחלה שוב, אין לו לברך הגומל עד שיתרפא שנית, ואז יברך על שני הפלמות.
אני לא רואה את זה בספר. תף נון?
תף נון, כן, המון תף נון. בהחלט.
כן, 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 כן. כן, מי שחלה ונתרפא ולא הספיק לברך הגומל עד שנחלה שוב, אין לו לברך הגומל עד שיתרפא שנית, ואז יברך ויכוון על שתי ההחלמות, נציב משפטי צדק, חזון עובדיה, אבני אשפה, ומשם הרב אלישיב, כן.
ומיד לאחר מכן הרב מסביר שההבנה ברכת הגומל עניינה הודעה להשם שהצילו, וכל שסכנה מרחפת על ראשו, הרי שאין כאן הצלה מושלמת. השאלה כן. היא כזאת, בן ספרד שלדוגמה נידון לחמש שנות מאסר ומרצה את עונשו, שהלכה אומרת שכאשר כעבור חמש שנים הוא כמובן יצטרך לברך ברכת הגומל כשהוא מסיים את הריצוי עונש מאסר.
כן, רק לבני ספרד, כן.
לבני ספרד, לכן חידדתי, אם לאחר חודשיים שהוא מרצה את עונש המאסר הוא נפל למשכב של שלושה ימים ומעלה, האם כשהוא מחלים הוא צריך לברך ברכת הגומל?
בוודאי שכן. זה שני נושאים נפרדים. ולמה? מכיוון שפה זו הודעה להשם שעברי אותו, ופה זו הודעה להשם שהוא הוציא אותו לחירות. זה שתי הודעות נפרדות. אין קשר. אבל פה אנחנו מדברים באדם שחלה ונתרפא, ולא הספיק לברך עד שנחלה שוב, זה אותה הודעה להשם על הריפוי שלו, אז מה אתה בא להגיד, מה הבן אדם הזה מודל להשם שהוא בריא, הוא חולה, אולי מות, אולי יקום ממיטת חוליו. זה משהו אחר לגמרי מה שאתה אומר.
אנחנו התקשרנו לשאול, לכן רצינו לשמוע בעצתך, אז נראה לי שהבנתי את התשובה לשאלה הבאה, השאלה הבאה הייתה עם אותו אסיר שנשאר לו לרצות עוד מספר שנים, יצא לחופשה, ובנסיעה שלו הוא נסע שיעור פרשה, גם בזה הסתפקנו, האם הוא צריך לברך ברכת הגומל.
לא, זו אותה תשובה. לאלו שמברכים, לאלו שמברכים בנסיעת פרשה, גם פה יצטרכו לברך, כן? פשוט, זה שני דברים נפרדים, כן, כן.
אני מודה לרב.
יפה, יש לך כוח על החידוד. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שומעים אותי, אוקיי. אני רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין גידולי מים. או כן. כמו שנכון, בשפה המקצועית, גידולים הידרופונים.
כן. שים לב, שהמזים ישימו לב, יש גידולי מים ויש גידולים במצע מנותק. אנחנו מדברים על גידולי מים שמגדלים את זה נטו בתוך מים, לא מצעים מנותקים.
כן, אבל יש תהליך של הנבטה שמתחיל בתוך מצע מנותק, ששם הבסיס של המצע הוא יכול להיות סינתטי, הוא יכול להיות גם אולי מאדמה, או מחומרים אחרים כמו קוקוס ודברים כאלו. שם זה מתחילה הנביטה, ואחרי שזה נובט ומגיע לגובה של כמה סנטימטרים, מעבירים את זה למערכת.
מה מגיע לגובה של כמה סנטימטרים? העץ?
השתיל, כן.
השתיל כבר נהיה שתיל במצע המנותק, כן? ואחר כן. כך מעבירים את זה למים, זו השאלה.
אחר כך מעבירים אותו למים, שם הוא גודל. השאלה היא בכלל, באופן כללי, מה הדין שלו, מה הברכה שמברכים על גידול.
אז ככה, בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. גידולים במצע, בעציץ לא נקוב, מה שנקרא מצע מנותק, עציץ לא נקוב, מה שנקרא מצע מנותק, זה נמצא עם אדמה, אבל אין לו קשר לאדמה בכלל, אין לו קשר לקרקע עולם, אז בכזה מצב מברכים ברכת המרויה, עץ, עץ, אדמה, אדמה. למה? כי זה גודל באדמה. מה זה משנה אם זה גודל בקרקע עולם או באדמה שהיא נותקת מהקרקע? גידולי מים שהם גודלים במים בלי שום אפר, כלום, אז בכזה מצב נחלקו הפוסקים, להלכה אנחנו נוקטים לברך שהכל נהיה בדברו, ומי שמברך עץ או אדמה, תלוי בסוג שמדובר, יש לו מה שיסמוך, ובדיעבד ודאי שהוא יוצא עד החובה. כך רואים, יש בחזון עובדיה, הוא מדבר על זה בעמוד קוף י' ב' באור לציון עמוד קוף חף א'. עכשיו, בציור שלך זה משהו באמצע, הוא התחיל לגדל את זה במצע מנותק, באדמה נגיד, כן, באדמה, עד שזה נהיה שתיל בפני עצמו, ואז הוא העביר את זה למים. בכזה מצב, כיוון שכשזה בא למים, זה כבר בא בתור עץ, בתור שתיל, אז צריך לברך על זה ברכות הראויה.
וכל זה דווקא אם הוא מונבט באדמה, אבל אם הוא מונבט במצע אחר סינתטי,
זה כמו מים, אז זה כמו מים. אז זה כמו מים, נשאר שהכל, ומי שמברך עץ או אדמה, בדיעבד, יש לו מה שיסמוך. ובדיעבד ודאי שיצא.
אחר כך מעבירים אותו למערכת, ותוך המערכת זה מתחלק לחורים.
איזה מערכת?
מערכת הידרופונית, עובד על צינורות בדרך
כלל. אחרי שהוא בא, אחרי שהוא בא בתור שתיל מהמצע המנותק, העבירו אותו לגידולי מים, כן?
לגידולי מים. עכשיו, שם יש מרחק של בערך כמו 10 סנטימטר בין שתיל לשתיל. מה הדין של זה בקיליים, תרומות ומעשרות, כל הדבר, מה הדינים בגידולי מים? תחום שפחות שומעים עליו, ואכן אנחנו מתעסקים בזה לאחרונה, והייתי רוצה לדעת.
טוב. אני אצטרך להתבונן בזה בצורה יותר מסודרת, כי זו שאלה גם חדשה בשבילי, ואני מקווה בעזרת השם בלי נדר לתת לך תשובה שבוע הבא.
אם כבוד הרב רוצה עוד פרטים או מידע,
הבנתי, אתה אומר שיש יש, יש מרחקים של 10 סנטימטר בין אחד לשני, כן?
כן.
כן. אז אתה רוצה לשאול גם לגבי כלאיים וגם לגבי תרומות ומעשרות.
נכון. לגבי שמיטה הבנתי שאם הכל במצע ממש מנותק, או כמו ש... הסברנו, אנחנו מגדלים את זה על גג, אז הבנתי שגם בשמיטה אין בזה שום בעיה לגדל את זה.
כתבתי על זה בהליכות שמיטה, כתבתי בזה בהליכות שמיטה, וכמדומני שיקח המסקנה, אבל אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. אני צריך לבדוק את זה עוד פעם, אז צריך לבדוק גם לגבי שמיטה, וגם לגבי תרומות ומעשרות, וגם לגבי כלאיים. מה שמונח לי ככה מלמעלה, שתרומות ומעשרות מפרשים לי ברכה, ושמיטה מותר, וכלאיים גם כן מותר, ואני רוצה לבדוק את זה שוב פעם. בלי נדר.
תודה רבה כבוד הרב, אז אנחנו נמתין לשידור.
בעזרת השם, אני מקווה ששבוע הבא אני אזכור להתייחס לזה בלי נדר.
תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין?
כן, שלום.
שלום וברכה, אנחנו קצת שומעים אותך עם רעש, אם אפשר להתרחק ממקום הרעש. נודה לך.
אוקיי, שרציתי לשאול...
יש אפשרות להתרחק ממקום הרעש?
דקה.
כן, תתחיל לשאול בינתיים, תוך כדי.
כן, רציתי... שניות. כן, רציתי לשאול לגבי אם זה נכון להזמין משטרה לאנשים שלא מקפידים על הנחיות, זה אומר בלי רחוק, בלי מסכה, במקום צפוף וסגור.
בדברים האלה, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. יש... הרבה צדדים בשאלה הזאת, ויש הרבה מה להעריך בשאלה הזאת, אבל למעשה אני חושב ששב אל תעשה עדיף. צריך לתת לכל אדם את ההחלטות שלו במידה מסוימת, כן? לא בצורה מופרעת, במידה מסוימת. ואם אתה נמצא במקום שהוא רואה שלא מקפידים על מסכה, אז יש לו אפשרות לא להיכנס למקום הזה. ואם הוא רואה שם אנשים שנמצאים, אז הם בחרו להיות שם, אז ממילא, מפה ולבוא ולמסור למשטרה, זה כבר דברים שיכולים להיות קצת קשים מבחינה הלכתית וגם עוד בחינות, לכן שב אל תעשה עדיף.
לא, כי שמעתי שרזילברשן אמר להזמין משטרה.
אני לא יודע, שאלת אותי, אז אני אומר דעתי.
אפשר עוד שאלה קטנה?
שבוע הבא בשמחה.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב. ערב מצוין. יישר כוח על התוכנית.
תודה.
תודה רבה. שאלה מצויה בבית הכנסת, בהליכה לבית הכנסת, השאלה המצויה והשכיחה, רכב שואל אותי איפה זה רחוב, זה וזה, וידוע לי...
עוד פעם שמה? עוד פעם? לא שמעתי שוב פעם?
אדם עם רכב שואל אותי היכן רחוב, זה וזה.
אה, בשבת.
בשבת.
כן, כן.
השאלה, מה נכון לומר? אני לא מקומי, אני לא יודע, או...
צדדה, כן, שאלה ברורה. שאלה ברורה. צדדה השאלה היא, שמצד אחד אם אתה עונה לו, אתה מסייע בדובר עבירה, כביכול אתה מדריך אותו יכול לנסוע. אם אתה לא עונה לו, אז אתה עוד יותר מכשיל אותו בעבירה, כי במקום, אם היית עונה לו, היה נוסע דקה, עכשיו בגלל שלא ענית לו, אז הוא צריך לנסוע 5 דקות, עד שמצאת המקום, אז כביכול הוא יותר, נוסע יותר בשבת. אז הגאון רב שלום זמן אוירבך, אמר פתרון ממש מדהים, הוא אומר שצריך להגיד לו ככה, צריך להגיד לו, בעיקרון אסור לי לענות לך, כן, צריך לפנות לך בצורה יפה, שבת שלום וזה, בעיקרון אסור לי לענות לך, כי אני לא יכול להכשיל אותך בנסיעה בשבת, אבל מכיוון שאני לא רוצה שתיסע יתר על המידה, לכן אני אענה לך. ואז בכזה מצב, גם אין פה חילול השם שאתה כאילו לא עונה לו, גם, לא הייתי קורא לזה חילול השם, אלא הייתי קורא לזה בצד החיובי קידוש השם, כן? וגם לא הכשלת אותו, וגם נצלת אותו מלא לסע יותר. מי שמתבייש להגיד בנוסחה הזאת שאמרנו, נחזור לנוסחה שוב פעם. בעיקרון אסור לי לענות לך, כי אני לא רוצה, כי אסור לי להכשיל אותך בנסיעה מיותרת. בעיקרון אסור לי לענות לך, כי אסור לי להכשיל אותך בנסיעה בשבת, אבל מכיוון שאני לא רוצה שתיסע יתר על המידה, לכן אני עונה לך. מי שלא יכול לענות בכזו צורה, אז שב על תעשה עדיף, שלא יענה, ויגיד, אני לא יודע.
כעיקרון אפשר לומר, וכעיקרון שבת, אבל זה פה תפני ימינה, לדוגמה, ושזה פחות.
לא, זה יותר, קצת יותר. בעיקרון אסור לי לענות לך, כי אסור לי להכשיל אותך בנסיעה בשבת. אבל, מכיוון שאני לא רוצה שהיא תיסע יותר על המידה, לכן אני עונה לך. מי שלא יכול להגיד את הנוסח הזה, שיתחמק ולא יענה.
לא יודע, ושמי שמעתי זה פעם שמישהו אמר, צריך להתפלל שלא ישאלו אותך. טוב.
זה גם נכון, במידה מסוימת, כן.
תודה רב, זה שבת שלא נשאר כוח. תודה.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום שני הקרוב תתארח הגברת יפה עידן משומרים על החיים ותפרט על הדרכים להימנע מקורונה ומהמוטציות החדשות. תשוחח על תופעות הלוואי אחרי ההחלמה, כאבי ראש, כאבי שרירים, עצבות ותשישות. עניין משפחתי. יום שני 11 בבוקר כאן בכל חי.
איך אני אוהב כשאנחנו במלון? אז בבית ואמא רגועים, יש הפעות, אטרקציות ומלא מלא אוכל טעים.
כוכבית 3044, ציפורי, פשוט מתגעגעים. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
למען עתיד ילדייך, בואי להתחסן. הם צריכים אותך בריאה וחסינה, בשבילם ובשביל דור העתיד. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות הורו להתחסן. נוכח הסיכון המוגבר, הרופאים המומחים בתחום הילודה ממליצים לנשים לפני לידה להתחסן מהשליש השני. נצלי את ההזדמנות וקבעי תור לחיסון נגד נגיף הקורונה. החיסון יעיל ובטוח. הקורונה עלולה להיות מסכנת חיים. לפרטים נוספים פני לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
כמו כמו המסורת שלנו. גפילטה ווייטפיש, אושן גורמה. זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. חיוך גדול. מחיר קטן. מכבי הוזילו מחירים, ואתם נהנים מטיפולי השיניים הטובים ביותר. רק ב-20 שקלים לטיפול, סתימות, עקירות וטיפולי שורש. מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופה חולים ויש מכבי, יש קופה חולים ויש מכבי.
מהראשון במרס 2021.
הלווייתה של האישה, הלווייתו
של הרב מוישה.
מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
הרב, קודם כל תודה רבה על התוכנית, אנחנו כל שבוע מחכימים ונהנים, וכל פעם חידושים שאנחנו, ברוך השם, תודה רבה.
תודה.
הרב, לגבי אוהל, עכשיו זה מאוד נפקא מינה, בהרבה מתפעלים באוהלים, אז קורה מצב שהאוהל מקבל גשם ומקבל בטן בגג. אז מרוקנים אותו, מרוקנים אותו, כאילו אם מטטה או משהו, מרימים את זה, אז אחרי זה, כאילו שם איזה לולאה שמשתחררת. בגלל שיש לו כובד משקל, אז הוא משתחרר, הגג שלו משתחרר קצת. האם מותר לחזק את זה בשבת, להחזיר את הלולאה למקום שלך?
לולאה שיושבת על מה? איך הלולאה הזאת בנויה?
הגג הוא יריעה בריזנט כזאתי.
כן.
שיש בסוף הגג חוט, שבסוף החוט יש איזה מין וו כזה. אז מסובבים את החוט הזה על הברזל של האוהל, ותופסים אותו חזרה בעצמו.
לא. החוט הוא יושב בתוך הלולאה, איך קושרים אותו לאותו וו הזה?
החוט הוא מחובר לבריזנט של הגג. נכון?
כן, okay. כן.
ובסוף הבריזנט יש את הברזל של האוהל, שזה השלג. אז לוקחים יש... את זה, מסובבים קצרים כן. לברזל, וקושרים אותו בעצמו.
מה זה בעצמו? איך קושרים? זה מה שאני שואל, איזה קשירה עושים?
יש לו בסוף בסוף איזה... כמו איזה דבר כזה, ענקים על בן כזה.
סיבוב כזה? זה לא קשר על גבי קשר או משהו, סיבוב כזה.
זה סיבוב, כן, הוא נכנס כאילו בעצמו, כמו כפתור כזה. הוא נכנס ל...
הוא מתלבש על איזה משהו, הוא מתלבש על איזה משהו, יש מין חוט כזה שמסובבים, הוא כאילו יושב בתוך איזה משהו, כן, בתוך רב כזה משהו.
כן, בתוך עצמו אתה נכון, בתוך החוט כמו.
כן, עכשיו, אנחנו מדברים שהאוהל לא התפרק, נכון? הגג לא התפרק.
לא, האוהל קיים, רק חלק קטן בגג, חלק קטן בסוף הגג.
לא, החלק הקטן הזה בסוף הגג הוא כבר לא גג או שהוא גג לא מתוח?
לא, יש ממש פס קטן שכאילו, מילה שהוא קיבל בטן, אז נוצר איזה מרווח קטן שנכנס גשם.
אז יפה, אז נוצר מרווח קטן, ובמקום הזה אין גג, זה הרעיון, נכון?
ממש קטן, כן. יש פעם שם עוד עבוד אפילו.
במקום הזה אין גג, ועכשיו אתם רוצים לעשות גג. אז מצד הלכות כושר, אין לנו בעיה, כי אתם בסך הכל מסובבים את החוט, מכניסים אותו לתוך הלולה. אבל יש לנו פה בעיה, שאומנם מותר להוסיף על אוהל ערי בשבת, כמובן בסימן שתדבב סעיף ב',
פה זה אוהל קבע, אני אציין
עליו. זה אוהל קבע, זה אוהל קבע, זה אוהל קבע גם מצד החוזק שלו, וגם מצד הזמן שלו. זאת אומרת, זה לא משהו שהולכים לפרק אותו תוך 8 ימים. אוהל הרי, זה דבר שמפרקים אותו תוך 8 ימים. זה נקרא אוהל הרי. כמו שמבואר בשער הציון שם, באות ב'. אבל פה אתם הולכים לעשות איזה משהו קבוע, משהו של הרבה זמן, אז אתם מוסיפים אוהל קבע על אוהל קבע. הוספה אוהל הרי יותרת, אבל זה לא הוספה לא לרע, זה הוספה לא אוהל קבע. ולכן, זה אסור. אז אם היית אומר לי שהגג הוא גג, רק רוצים למתוח את זה טיפה, אז יותר קל, אבל פה אתה אומר שיש חלק שכביכול אין שם גג, ואתם מושכים את זה כדי שיש שם גג. לא משנה אם זה חלק קטן או גדול. זה נקרא תוספת אוהל קבע, זה אסור.
זה אסור. ואת הדפנות של האוהל, לגלגל אותם ולצפוש עם סקוטשים, זה מותר?
כן, זה נקרא מחיצה. מחיצת ארעי מותרת, זה לא מחיצה מותרת, זה רק מחיצה שנועדה להגן מפני הרוח, או מפני הגשם, או מפני עניינים של צנוע.
למה היא נקראת ארעי אם כל האוהל נקרא קבע?
שנייה, מחיצת ארעי מותרת. עכשיו, כשאתה, כדי שזה יחשב מחיצת ארעי, אנחנו צריכים אחד בשני התנאים. או תנאי אחד שזה לא עשוי לזמן מרובה, ואין לכם את התנאי הזה פה, כי זה כן עשוי לזמן מרובה, ככה אני מבין. או תנאי שזה נע ונד ברוח מצויה. שאלה באמת, מה המצב? האם אתם משאירים את זה קבוע, את התפנות שם, או שלפעמים אתם מעלים ומורידים את זה כדי שיקרה סביב?
לא, לפעמים מעלים, לפעמים מורידים. האוהל הוא קבוע, אבל לפעמים מעלים, לפעמים מורידים, תלוי במזג האוויר.
לפעמים מעלים ומורידים את התפנות, אנחנו מדברים, נכון?
כן.
יפה. אז כיוון שלפעמים מעלים ולפעמים מורידים, אז זה לא עשוי לזמן מרובה, זה לא עשוי לזמן קבוע. כן? אז מלא, זה יהיה מותר. אבל זה דווקא אם, כפי שאמרתי, מעלים ומורידים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אבל אם מעלים ומורידים פעם בחודש, זה כבר נקרא קבע, זה אסור.
מנתים, וזה הסקוטשים זה לא בעיה.
זה השאר הציון שם באות וב. מה? הסקוטש אין בעיה.
הסקוטשים.
בסדר, גם הוא הרב,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
רצינו בבקשה לשאול לגבי לחמם על הפלטה בשבת בבוקר, מאחר שנשאר מליל שבת, ומורקים אותו לתוך סיר קטן, ובמקרר זה נקרש. יש שם גם רוטב וגם מוצקים. עכשיו אנחנו רגילים באופן כזה, האם האופן הזה הוא טוב. הפלטה היא עטופה בשני שכבות של נייר אלומיניום עבה, שמים צלחת זכוכית בקצה של הפלטה, ועל זה שמים את הסיר. עכשיו, האוכל לא מתחמם ממש, הוא רק מופשר, באופן שעדיין אי אפשר לאכול אותו. השאלה, האם אפשר...
הוא מופשר באופן שמה? מה אמרת?
האוכל שבסיר הוא לא מתחמם ממש, הוא רק מופשר, באופן שעדיין הוא לא נעים לאכילה. רק אחרי שמוקנים אותו, מוצאים את הצלחת שאנחנו על הקצה של הפלטה, מוצאים את הצלחת, כן, מגבת כי זה חם רותח, ואז מוקנים את התחולה של הסיר לתוך הצלחת. האם יש כזה בעיה?
ואז...
ואז זה מתחמם באופן שנעים כבר לאכול את
זה. איך זה מתחמם? אתה אומר שאתה מורידים את זה מהפלטה עוד לפני שזה מתחמם, ומורקלים לצלחת, ואיך זה מתחמם בצלחת?
לא, זאת אומרת, זה מונח על הצלחת, זה מונח על הצלחת. יש עוד כמה זמן, אז הוא מופשר קצת. הוא מופשר, אבל הוא לא מתחמם.
הבנתי.
אבל העיקר החימום, אחרי שמוצאים, ומגישים את זה מיד, מי שרוצה, מי שמונן לאכול את זה, משנה זה ממש תמוך לאכילה, זה כי אחרי הסלטים. והם מורקלים את התחולה של הסיר לתוך הצלחת.
ואז זה מתחמם מהצלחת הרותחת?
כן.
מהצלחת הרותחת זה כן מתחמם?
כן. כן, מתחמם באופן שאפשר לאכול, כן, זה לא רותח, אבל...
זה מגיע ל-45 מעלות או לא מגיע ל-45 מעלות?
אני לא יכול לדעת. זה אוכל שנעים לקבל לאכול את זה. זה לא כמו החמין של כולם, שכולם
טוב, זה החמין, זה של, החמין כולם... של כולם, זה 90 מעלות, אתה מדבר, yeah. אני מדבר אותך על 40-45 מעלות, בוא ניתן רק דוגמה, חמימות הרוק זה 37 מעלות.
עוד פעם?
יכול, חמימות הרוק זה 37 no. מעלות. אז אתה יכול לשאר בעצמך, שאם אתה מרגיש נעימות לאכול את האוכל הזה, אז אתה יכול להבין שזה מגיע ל-40-45 מעלות, יש מחלוקת מה זה נקרא יצולדת לרומא.
כן.
Okay. אז ככה, לגבי הנושא של החימום הראשוני, ההפשרה הראשונית מה שנקרא, ההפשרה הראשונית אין בזה בעיה של בישול, מכיוון שזה לא מגיע למצב של יד סולדת. אף על פי שאם הייתי משאיר את זה שם הרבה זמן, זה כן היה מגיע למצב של יד סולדת, אבל מכיוון שכל האוכל פה כבר מבושל והוא קרוש, יש אומרים שבכלל אין את החשש של שם, אין בעיה של בישול בכלל בדבר קרוש, אז לכן, מכיוון שהוא עומד ומוציא את זה בזמן, זה מותר. אני מדגיש, עומד ומוציא את זה בזמן, לפני שזה, רק שזה יפשיר, רק לפני שזה יגיע להצולדת. אבל הבעיה השנייה יותר בעייתית, כי ברגע שהצלחת הייתה על הפלטה, היא רתחה מהפלטה, היא נחשבת כלי ראשון. הצלחת עכשיו הזאת נחשבת כלי ראשון, כי הייתה על האש, הייתה על הפלטה. ברגע שאתה מוריק את התפשיל, שהוא כבר עכשיו יותר חמור ממה ששמת אותו לפלטה, כי עכשיו הוא כבר לא קרוש, הוא עם הרבה רוטב, אתה מוריק אותו לתוך הצלחת, אתה ממש מחמם אותו, זה צולדת, וזה נקרא בישול אחר בשוב לך שנצטנן, כמובן בסימן שהיא נותחת צפדלת. אלא אם כן תבוא ותאמר לי, שזה עדיין קרוש, ורק מיעוט קרוש, ורובו יבש, אבל זה לא המציאות. המציאות היא שזה כבר לא קרוש, והמציאות היא לפעמים שאני מבין ממך שזה לא 20% קרוש, זה לא 20% רוטב, זה יותר מזה. אז לכן, מצד הפעולה הראשונה יש פחות בעיה, מצד הפעולה השנייה יש יותר בעייתיות. אבל אפשר לעזור לכם, וכן לחמם את המאכל הזה באופן המותר.
איך?
איך? הרי מה יש בתוך הסיר? יש בתוך הסיר מאכלים יבשים וגם רוטף קרוש, נכון?
נכון.
אתה צריך להקפיד שהקרוש יהיה לערך 20-25% והיבש יהיה ה-75-80%. אם הגעת למצב כזה, אז אתה יכול לשים את זה על הצלחת או על משהו אחר על הפלטה וזה מתחמם עד שזה יגיע למצב שהיא לצולדת ואתה אוכל את זה, כי רובו יבש ומיעוט קרוש. גם לדעת הסוברים שרוב יבש ומיעוט רוטב אסור, אבל פה שרובו יבש ומיעוט קרוש אפשר להקל לחמם את זה לכתחילה בשבת. אז אתה לפני שתשים את הסיר, פשוט תיקח את המאכל היבש מתוך הסיר, עם קצת רוטב קרוש, תעביר את זה לסיר אחר, ואת הסיר האחר שיש שם עכשיו רוב יבש ומיעוט קרוש, את זה תחמם על הפלטה, לדעת הסוברים שישירות על הפלטה מותר, אז על הפלטה ישירות, ולדעת הסוברים שאסור, אז לשים איזה הפסק מסוים של רשת או צלחת, ואז אתה לא צריך לעשות כמה פעולות, אלא זה עצמו יתחמם, ויהיה לך מותר לאכול את זה לכתחילה ככה. זה הפתרון.
אפשר ככה לעשות לכתחילה.
כן, לכתחילה אתה מוריק מהסיר שיש בו אוכל יבש וקרוש, אתה מוריק את כל היבש עם מעט רוטב קרוש, ואז יש לך בעצם 20% בערך רוטב קרוש, 80% מאכל יבש, ואת זה אתה מחמם באופנים שהזכרנו. ואז אתה יכול לאכול את זה חם ורותח, ואין בעיה של בישול, כי זה רוב יבש ומיעוט קרוש, אז זה ודאי יש פה כמה צירופים להקל.
תודה רבה רבה.
ברוך תהיה. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, לתושבי חוץ לארץ 0799-713-155, בכוכבית 47, חוץ משיעורים, ובמגוון נושאים, וגם כל החידונים שנמצאים שם, אפשר גם להזמין את הספרים, או את הדיסקים שלנו, אפשר בדיסק און קי גם להזמין את כל השיעורים שדיברנו בעבר, ומי שרוצה משלוח בדואר, יכול להתקשר ל-0527-149-149, 0527-149-149, משלוח בדואר גם לדיסק און קי עם כל השיעורים וגם לספרים, אפשר להזמין את כל הסט, יש לנו מארז מיוחד עכשיו כל הסט ביחד, ב-0527-149-149, פרסומות חדשות מיד שעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.